שלום רב לצופים, שלום רב לרב רושבסקי.
שלום וברכה.
הגענו לפרשת בו, פרשה קודמת, והערה דיברנו על שבע המכות הראשונות. עכשיו אנחנו מגיעים, אפשר לומר, לשלוש עיקריות, למכות, למנה העיקרית שהמצרים מקבלים.
כן, באמת, יש גם מקום לשאול על המסורת, מדוע היא חילקה את הפרשיות באופן כזה ששבע מכות בפרשה אחת, שלוש מכות בפרשה אחרת. כי כנראה שזה הבדל מהותי בין המכות. המכות הראשונות אפילו קצת מתפשרות עם הילדותיות המיתולוגית של המצרים. אפילו חז"ל מדברים על זה, שמשה בהתחלה מתנהג כמו מכשף מצרי.
עם המטה.
עם המטה, שזה היה מהסמלים המיתולוגיים וכדומה, כדי, אפשר לומר, לרדת לרמה של פרעה. ומכאן אנחנו הולכים ועולים עד הסוגיות היותר יסודיות. כי הסוגיות שצריכות פה צריכות להתברר, זה הסוגיה של האם עם ישראל הוא באמת רשאי לנתק את הגורל ההיסטורי שלו ממצרים, ולהיות זה שמכאן ואילך יוביל את האנושות, יהיה חוד החנית של האנושות.
ואמרנו בפרשה הקודמת, המשמעות הסמלית של כל מכה, קשורה באבות, קשורה ביוסף, קשורה בחטאים הגדולים של האנושות, שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות.
לכאורה, הכל התברר.
אז מה עכשיו?
אלא שיש כנראה לפרעו, אפשר לומר, קושיה מטאפיזית רצינית ביותר, שלא נשאלה לפניו. והיא, נכון, בו בהנחה שמצרים וישראל ממש שונים זה מזה. אבל בתוכנית של הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האם כבר אז הייתה חלוקה בין ישראל למצרים? הנחת היסוד של פרעה היא שבראשית הכל אין הבחנה. ומאחר ואין הבחנה, אין הצדקה מוחלטת לניתוק בין ישראל לבין מצרים. ואז, אם זה כך, אין ברירה, צריך שמשה אפילו יתמודד עם זה. כתוב, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, הזוהר אומר שהביטוי בוא אל פרעה הפחיד את משה. שמשה פחד, כי הוא שאל את עצמו איך הוא יתמודד עם התנין הגדול. התנין הגדול זה פרעה, שבעצם אפשר לומר, אני אגיד את זה בשפה פשוטה, לא בשפה של המקובלים, האם ההערה האלוהית, השפע האלוהי שמתגלה דרך ישראל, הוא עדיף באופן מוחלט מהשפע האלוהי המתגלה דרך מצרים. והדבר הזה מעולם לא התברר, ולכן גם משה, אפשר לומר, נתון בספק כשהוא מגיע לדבר הזה. ואז צריך בעצם לשחזר את בריאת העולם. וזה מה ששלושת המכות האחרונות עושות. הם שחזור של מעשה הבריאה, כדי לבדוק האם כבר בראשית הבריאה יש הבדל בין ישראל למצרים, הצדקה להבדלה הזאת.
ואת המכות הללו הן מכות מטאפיזיות. אם המכות, אם המכות הקודמות היו באמת...
היסטוריות,
נאמר. אני אמר את זה שוב, עם גרשה, ולשחק, משחקים בקטנות עם המצרים. עכשיו אנחנו מגיעים בעצם למכות שיש להן משמעות מטאפיזית.
השאלות המטאפיזיות הגדולות. וכאן אני צריך, בשביל להסביר את זה, קצת לשחזר את בריאת העולם לפי הסיפור של בראשית, לפי היהדות. היהדות מלמדת אותנו שהבריאה נעשתה בשלושה שלבים. א', הרצון לברוא. כלומר, יש החלטה, איזו פעולה רצונית של האינסוף, שהוא מחליט, עכשיו אני בורא את העולם. ב', העין, ג', היש. הרי אתה אומר, העולם נברא יש מעין. אז אם כן, יש קודם כל איזה מין ריקות, איזה מין וקום, שבתוכו היש יכול להופיע. והיש הוא מרובה, יש ריבוי עצום, מיליארדי מיליארדים של ישים. אז אנחנו חוזרים עכשיו אל מכת הארבה. הולכים בדיוק בסדר הפוך. ארבה, מלשון הרבה. כלומר, איך אומר שם משה? זאת תהיה מכה אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. כלומר, מדובר במשהו שקדם לאדם הראשון. זה הריבוי.
אבל זה ריבוי שיכול עוד להתאפס גם אצל פרעה ואצל חרטומם. כריבוי טבעי, כלומר...
לא שום ספק.
לא כדבר ניסי. תכף אנחנו מגיעים לחושך ובחורות, ששם זה כבר, שם יש את הנגיעה...
הניסית.
הטרנסדנטלית.
כן.
פה אתה יכול לבחור ופרעה יגיד, אוקיי, הרבה. זה המזרח...
אין שום בעיה, רק שכנראה שפרעה לא היה רציונליסט כמונו. זאת אומרת, הוא יודע להבחין גם בתופעות טבעיות את יד ההשגחה האלוהית. לא ההשגחה במובן של שידוד מערכות הטבע, אבל ההשגחה של התזמון. הרי משה אומר, זה יהיה מחר בבוקר, אני מספר לך כבר עכשיו. וזה נותן את המאפיין של התערבות רצונית של הבורא. ואם כך, הוא רואה את הריבוי העצום של הארבה. הארבה באמת מכסה את עין הארץ. עין הארץ זה השמש במיתולוגיה המצרית. אפילו את השמש לא רואים. מצרים מוקט, ואילו ישראל לא מוקים. טוען פרעה, נכון, אתם הוכחתם שבתחום של הריבוי של הנבראים יש הבדל בין ישראל לבין מצרים. אבל תזכור שהיש במין העין, העין זה אפס. באפס לא היה הבדל בין ישראל לבין מצרים. כשלא היינו כלום, אז אתה לא יכול לדבר על הבדלה בין ישראל למצרים. כן, יש איזה מישור של מציאות שבו ישראל ומצרים מעורבים זה בזה. אומר משה, אם כך נשחזר את העין, וימש חושך. החושך משחזר את העין המקורית.
חושך זה לא דבר ממשי, זה חוסר אור.
זה החוסר אור.
זה
ודווקא עין. שם, בתוך העין הזה, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אומר פרו, אין שום בעיה, מקבל. אבל כשהבורא החליט לברוא את עולמו, כבר אז, בהחלטה הזאת, כבר היה הבדל בין ישראל למצרים?
מה, כבר אז הוא רצה את ההחלטה על עם ישראל כעם נבחר?
האם בראשית יש כבר הבדל? הרי יש שלוש אומות בתנך שטוענות לכתר של הראשית. ישראל ראשית תבואתו, ראשית גויים עמלק, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בהולכם. גם מצרים טוענת שהיא הראשית, גם ישראל, גם עמלק. אז פה צריך לברר את מבחן הראשית. אומר משה, אם כך, אתה שואל אותי את שאלת הראשית, בוא נביא את הראשית. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו מכה את מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. הקדוש ברוך הוא לבדו, פועל ומברר מי הוא הראשית, ואז הוא פוגע בראשית של המשפחה, דיינו הבכור. וכדי לברר מי הוא הבכור האמיתי של הקדוש ברוך הוא, האם ישראל הם הבכור או מצרים הבכור. מכת בכורות מבררת שישראל הם הבכור. ולכן, למרבה הפלא, פרעה משתכנע שזה צודק. הוא אומר, אם ככה, לכו עבדו את השם כדברכם, וברכתם גם אותי. כלומר, פרעה מבין שזה צודק שישראל יהיו המובילים של התרבות האנושית.
המובדלים.
המובדלים.
למרות שבעצם פרעה, יש פה מהלך, ודיברנו על זה כבר, מהלך, הרי פרעה אומר, המכת בכורות זה העונש של פרעה על כך שהוא לא מסכים לתת לבני ישראל לצאת...
פה זה לא תפיסה של עונש, זה בירור. כלומר, מגיע לו לפרעה לדעת מי באמת הבכור של הבורא. מי בתוכנית של ההיסטוריה ממלא את התפקיד הזה של הבכור. אז מכת בכורות ביררה לו. אמנם זה כואב במובן האישי, אבל פרעה הוא אדם גדול שרואה את ההיסטוריה בצורה כוללת. אמנם כתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. אנחנו רואים פה פער בין המנהיג של האומה, פרעה, שהוא מבין את הדברים מצד הערך העצמי שלהם, לבין האומה המצרית שלא רוצה לסבול יותר וזורקת את העם.
ופה נכנס עוד משהו שהוא קשה לי, העניין של צביעת המשקופים בדם. למה מה הקדוש ברוך הוא צריך שאנחנו נסמן לו
וראיתי את הדם
אני צריך לשים סטיק לייטים דם הקדוש ברוך הוא יודע זה יהודי ובפרט שהם גרים בארץ גושן מדוע הוא צריך לסמן אותנו במיוחד משהו כל כך גשמי
אתה יודע כתוב בהגדה של פסח שהרשע אומר מה העבודה הזאת לכם ולא לא וכו' ההגדה מוסיפה אילו היה שם לא היה נגאל מה רוצים לומר בזה? רוצים לומר שבראשית ההיסטוריה של עם ישראל, יש ליחיד זכות להחליט לאיזו היסטוריה הוא ישייך. כלומר, זה שעם ישראל צריך לצאת ממצרים, זה הכרח היסטורי. אבל מי יצטרף להיסטוריה הזאת, או יצטרף להיסטוריה של מצרים, כל אחד ואחד בוחר.
כאילו זה בעצם, זה לא מהלך ברור שזה לא מהלך הקדוש ברוך הוא, זה מהלך פנימי, זה כמו...
כלומר, העברי היה צריך להחליט בעצמו האם הוא יצבע את המשקוף בדם, או לא, האם הוא יעשה פעולה הפגנתית המראה את שייכותו לעם ישראל ולא למצרים, או שמה הוא מחליט להתאמה במצרים. יש אפשרות אז לבחור, אילו היה שם, לא היה נגאל, כי הוא היה בוחר להיות שייך למצרים. מה שאין כן בימינו שהרשע, הוא כבר לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל בעל כוחו.
כן, הוא לא יכול להוציא
כן,
את
עצמו מהכלל. כן, זה בעצם מה שבאים להגיד לו, אתה לא יכול להוציא את עצמך מהכלל. כי רק שם יכולת לא להיגאל.
זאת אומרת, עכשיו... נקודה, נקודה, נקודה בזמן ספציפית שבה...
יש בחירה, יש בחירה לכל בחירה. יחיד, לכל יחיד. כלומר, לכלל אין בחירה. כלל ישראל צריך לצאת, זה דבר כפוי. אבל היחיד יכול להחליט לאיזה מהלך להצטרף.
אבל זה מתחבר לנו באמת גם לקורבן הפסח. מה פתאום קורבן פסח? מה פתאום יש חשיבות שאנשים, הרי הם לא מקיימים מצוות, בני ישראל.
ודאי שלא.
הם חיים כמו המצרים. פתאום אתה אומר להם, דווקא עליכו תעשו את הדבר הזה, וזה, אתה יודע, אפילו נשמע קשה, נניח, אם הייתי צמחוני, הייתי בא ואומר, למה חיה צריכה לקפד את חייה כדי לבסס את הברית הזאת, של יציאת מצרים, של יציאה מעבדות לחירות?
אתה מזכיר לי את הטענה שיש לנוצרים, שאנחנו אוכלים את האלוהים שלהם. כן? כלומר, ברדיפות, עלילות הדם היו על הדבר הזה. שבני ישראל רוצים להשתלט על הכוח האלוהי שמחיה את האומות. בתקופה המאוחרת ישו, אבל בתקופת המצרים זה עשה. הוא הרי האל רע, המון רע, שהמצרים עבדו לו.
אגב, בנגד הפיון, הפיון יוספוס פלביוס, בעצם זה מקור האנטישמיות, ובאמת אחד המורות של המצרים.
כלומר, המצרים מרגישים שבהחלט עם ישראל הולך ומשתלט על הכוחות הרוחניים שמחיים אותם. באותם הימים, הדטרמיניזם שהיה שולט אז בעולם, זה הדטרמיניזם האסטרלי, הכוכבים. כן? בכוכבים, מזל תלה, שבא לידי ביטוי אחר כך בכבש הזה, במטל תלה הוא זה ששולט בחודש ניסן. ובעצם לשחוט את התלה, זה לשחוט את אלוהי מצרים. זה להראות שאנחנו מתנסים מעל הכוח הזה, גם מסוגלים להעלות אותו, כי אנחנו אוכלים.
זה קורה בעצם בד בבד עם, 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 עם מכת בכורות, כלומר זה, זה מהלך...
זה בדיוק המהלך שקובע את מכת בכורות.
זה, זה בעצם סוג של מלחציים שהתפיסה המצרית, המטאפיזיקה המצרית נלחצת.
בימי קדם, לפני יציאת מצרים, היה מקובל כנראה אצל רועי הצון, בעולם העתיק, בתקופת האביב, שזה הזמן של ההמלטה של הצון, היו אוכלים איזה סה, היו עושים ממנו איזשהו קורבן.
כן.
וישראל, הם גם כן, זה המלטה של הצון. יוצאים ממצרים, הצון עכשיו נולד. ואז צריך לבטא את זה באיזושהי סעודה, שהמוטיב המרכזי שלה זה אכילה מן הצון.
והאכילה מן הצון הזאת היא בינתיים נשארת. אגב, יש, אתה יודע, יש מנהגים, יש אנשים שעד היום נוהגים לאכול סוג של קורבן פסח, לא במובן ה...
אנחנו עושים את ליל הסדר.
כן, ליל הסדר, זה חזרה. ומעניין שגם המוטיב הזה, אם אנחנו כבר מדברים על דתות אחרות, הוא חוזר על עצמו, גם בעצם הנוצרות נולדת אחרי ערב פסח, אחרי סעודת פסח.
כן, ודאי, כלומר, בתור החלפה של עם ישראל...
ועשה, החזרה ל...
ולא עוד, אלא שמציגים את המושיע שלהם מבחינתם בתור אותו קורבן פסח. זאת אומרת, זאת ההבנה שכאילו, הפרת הברית עם ישראל עוברת, מעבירה אל האומות. זה בעצם המוטיב הנוצרי, ולכן הם הרגישו את הדברים האלה.
ועכשיו, כשאנחנו מדברים גם על קורבן פסח, אנחנו מדברים על העניין של, של המצות, של החמץ. אוקיי, אז מעבר לפולקלור, מה המשמעות בעצם? מה המשמעות הזו שבעצם פיתה שלא תפחה, הופכת להיות כל כך סימבולית לכל מעשה השחרור?
אתה יודע, יש היסטוריה מאוד מורכבת ללחם. הלחם הקדום, מאז הפרה-היסטוריה, תמיד היה מצה. הרעיון להטפיח את הלחם ולהפוך אותו על ידי השיעור למשהו שמן, טעים יותר. כלומר, לחם החמץ זאת המצאה מצרית. המצרית הם אלה שהמציאו את השיעור, והם היו משתמשים גם בדבש לפעמים כדי להטפיח את הלחם, וזה מסביר מה שהתורה אומרת, כל שיעור וכל דבש לא תקטירו. וניתכן מאוד שזה בא לומר, ביציאת מצרים אנחנו מפסיקים לאכול את הלחם המצרי. אנחנו אוכלים את הלחם של ישראל, הלחם שקדם לניסיון הטכנולוגי המצרי הזה.
למה שרק כך אנחנו נחזור, כאילו זה... זה, זה...
ודאי, אבל כשאתה מציין את יציאת מצרים, אתה נפרד מן הלחם של מצרים. אגב, אותו דבר, למשל, כשהתורה אמרה לא ללבוש שעטנז, הרי בשביל יוצא מצרים הדבר הזה הוא מובן לחלוטין. המצרים היו לובשים פשטן, והעברים היו לובשים צמר, התורה אומרת, אל תערב צמר ופשטים. זה בא לומר, בעצם אל תערב את המצריות עם העבריות.
למרות שמה שדיברנו פרשה הקודמת, יש מה ללמוד, הרי המצרים היא האינקובטור של עם ישראל, וכן אפשר, יש דברים שאפשר לקחת מהמצרים.
בוודאי, לכן באמת, בגדי הכהונה שלנו עשויים משעטנז. בתוך הקודש פנימה יש לנו יכולת...
כמו הפרה אדומה, עם המתמת מתארת. אבל עכשיו, והחמץ הזה, זאת אומרת, זה לא, בתפיסה, בתור ילד, אתה לומד על החמץ, אתה חושב שזה בעצם איזה עניין פרקטי. יצאת ממצרים, לא היה זמן. פה בעצם מה שאתה אומר זה מתוך כוונה מכוון, מתוך כוונת מכוון, אתה חייב להבדיל את עצמך. אתה שוחט בעצם את האל שלהם, אתה עושה לחם שונה ממה שהם אוכלים.
ואתה אוכל את המרור. שמרירו אותך בו. זאת אומרת, באותו לילה שבו אתה מציין את השחרור, אתה גם זוכר את העבדות.
ועדיין אתה לוקח איתך מהם אנשים. יש לך את
הילה עברה. ואתה לוקח מהם אנשים. וכן באמת, אנחנו נכנסים לשאלה, בעצם, מי זה האנשים האלה שמצטרפים?
זה לא חמץ?
זהו, ויש פה דבר מאוד תמוע. הרי איך יכול להיות שבני ישראל לא היה להם זמן להתפיח את הלחם? הרי זה דבר תמוע מאוד, הרי הם אכלו את קורבן פסח, אם אתה רואה את סדר הפסוקים, הם אכלו את קורבן פסח בלילה לפני היציאה. כבר אז נאמר להם על מצות ומרורים.
יום שלם אתם יכולים להגיד.
על מצות ומרורים יאכלו. הם יודעים שהם עומדים לצאת, הם כבר עם המקלות בידיים, עם הנעליים, נעליכם ברגליכם. זאת אומרת, ברור להם שהם הולכים לצאת ממצרים. אז מה זה הסיפור הזה שלא הספיק בצא גם להחמיץ? אלא אם אתה שם לב טוב טוב, מדובר על קבוצה אנושית אחרת. הרי כתוב בפרק י' לפני קורבן פסח, שמשה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. העם שמע מדובר על קבוצה של מצרים שמזדהים עם משה, שיש להם משיכה מיסטית את האישיות של משה. ולכן הם בצד שלו. וכאשר הייתה מכת בכורות, פרעה שולח את בני ישראל, ואז ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ. החליטו לסלק ממצרים גם את הקבוצה המצרית הפרו-עברית, שהיא לא התכוונה לצאת.
אז כמו יראה השם בתקופת הרומים?
בדיוק, כמו יראה השם בתקופה הרומית. לכן כתוב, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, מדובר על אותה קבוצה שלא התכוונה לצאת ממצרים, שהצטרפה אל עם ישראל.
זאת אומרת, החמץ זה בכלל
מהערב רב. בדיוק, ולכן דווקא דבר מאוד מעניין. בהתחלה קוראים להם העם, שזה ביטוי ניטרלי. אחר כך אומרים, וערב רב עלה איתם. למה לתת להם שם שיש בגנאי? כן, כי צריך להבין מה קורה. במזוודות של בני ישראל יש מצות. במזוודות שלהם יש בצק שאוטוטו הופך להיות חמץ. אז יש פה הפער בין ישראל לבין הערב רב הוא מאוד בולט. ואז מה מתברר? מגיעים למקום הנקרא סוכות, פותחים את המשארות, רואים שהבצק לא תפח. למה לא תפח? פשוט זה הלכה פשוטה. יש בצק, כך אומר השולחן ערוך, אם אתה לוקח בצק ואתה מהפך אותו כל הזמן, הוא לא מחמיץ. אפילו כמה שעות. ואז יוצא שכיוון שהיו משארותם צורות על שכמה, כל הזמן הייתה תנועה. לכן לא עלה הבצק. ואז הם אופים את הבצק אשר הוציאו ממצרים. מי אופה את הבצק?
הערב רב.
והוא אוכל מצות כמו בני ישראל. זאת אומרת, דה פקטו, הגיור נעשה על ידי אכילת המצות. ואז מה שקורה, דבר מאוד מעניין, שמיד אחרי הסיפור הזה מופיע בתורה פרשה של מי שרוצה להתגייר, צריך גם כן לאכול קורבן פסח. ומלת אותו, אז יאכל בו. מה שלא מוזכר לפני כן. כלומר, כי הערב רב הצטרף, ואז הוא מקבל פתאום שם שלישי, שם חדש. הוא כבר לא נקרא העם, הוא כבר לא נקרא ערב רב, אלא הוא נקרא בשם צבאות השם. והיא, אחרי 30 שנה ו-400 שנה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי הם הצבאות? צבאות השם. אומר, הכלי יקר, מדובר על הערב רב.
אז לכאורה, אתה אומר הערב רב, אז אנחנו משובחים בהם, משתבחים בהם, באים, אנשים מצטרפים.
הם המצטרפים.
אלא מה, במהלך ההיסטוריה העברית, היהודית, הערב רב נתפס כסמל לטומאה שנדבקה בעם ישראל.
מי כלומר כך? הערב רב...
הגרה, משהו...
הם הבעייתיים. כלומר, זה כמו ילד רע שנכנס לכיתה, אז המחנך יש לו בעיה, אבל זה חלק ממישהו צריך לחנך. הייתי אומר יותר מזה, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה במעשה העגל, הוא מציע לו להשמיד את הערב רב. משה אומר לו, אם אתה עושה את זה, אני צריך לרדת למצרים להביא אחרים. כי אם אין קבוצה מן האנושות שמצטרפת לעם ישראל ביציאתו ממצרים, אם אין קבוצה כזאת, אז בעצם נכשלנו בתהליך של יציאת מצרים.
אנחנו יכולים לברר את זה? מי מאיתנו, נגיד היום, מי מאיתנו הוא יהודי מיוחס?
היום יש לנו ערב רב כפשוטו, זאת אומרת, באים אלינו אנשים שהם לא מזרע בית ישראל, ועל פי חוק השבות, על פי חוק הזכאות, הם הופכים להיות חלק מאיתנו. האם הדבר הזה הוא פסול, או שמה הוא בכוונה של ההשגחה? נראה לומר שיש פה כוונה של ההשגחה. יש קבוצות שמצטרפות אל עם ישראל בחרית הים, כל פעם שעם ישראל נגאל, והקבוצות האלה הן מהוות עבורנו אתגר. הרי מה הייתה הבעיה של הערב רב? הערב רב, מה שמשך אותם לצאת ממצרים, היה האישיות של משה. לא ארץ ישראל, כי הרי ארץ ישראל איננה ארץ אבותיהם. כלומר, המוטיבציה של בני ישראל לצאת ממצרים היא מוטיבציה לאומית. המוטיבציה של הערב רב היא מוטיבציה דתית. וכיוון שאין להם אותו דרך ארץ, אז הם נוטים להעליל את משה, לעשות אותו אלוה, הם עושים בעיות עם ישראל, ברגע שיש קצת בעיות ואי אפשר להגיע לארץ ישראל, נחזור למצרים, כל מיני בעיות כאלה.
איך אנחנו צריכים להתייחס למתגיירים?
ימינו, מה שקורה, זה שדווקא החברה הישראלית קולטת אותם, דווקא הצד החילוני של החברה. שמקנה להם את הגאווה הלאומית, שירות בצבא, השפה העברית. אחר כך, כשהם רוצים להתחתן, אז הם הולכים לרבנות, והרבנות אומרת, "ראי, אתה צריך לעבור גיור לחומרה." או אתה צריך לעבור גיור בכלל. ואז הם יכולים לקבל את תורת משה אחרי שהם קנו קודם כל את הדרך ארץ. הדרך ארץ, כלומר, את ההזדהות, הסולידריות עם הלאומיות הישראלית.
עכשיו, אבל זה לא, אין מקרה ערב רב כמקרה גרים שבאים להצטרף לעם ישראל כגרים.
הערב רב הם גרים.
לא, אבל הערב רב, אתה אומר, זה קבוצה גדולה. יש הבדל בין בן אדם שבא ואומר, אני רוצה...
כיחיד לבין
גרים. כיחיד, אני רוצה להצטרף לעם ישראל.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שתמיד יש ביטויים קשים מאוד בחזל נגד הגרים. כן, קשים גרים לישראל כספחת. מצד שני, כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב גר. ההבחנה היא ברורה. ההבדל הוא בין גר לבין גרים. אם האדם הוא גר כיחיד, הוא רוצה להצטרף אל הכלל, מצוין. הוא נבלה בתוך הכלל, מוסיף ברכה.
למרות שבהיסטוריה העברית אנחנו יודעים גיורים המונים.
כן, כשהיו גיורים המונים, תמיד הצטערנו על הדבר הזה. כן, אבל בסופו של דבר, יש גם באחרית הימים, ונלוו גויים רבים אל השם.
אבל הרב אומר שאנחנו כן צריכים, אנחנו כן צריכים את הערב רב הזה. מצד אחד קשה, מצד שני,
זאת אומרת, זה חלק מהמשימה האוניברסלית. זאת אומרת, יציאת מצרים איננה יכולה להצליח אם היא הופכת להיות הגאולה של עם ישראל בלבד. כבר אמר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. כלומר, אתה מוכרח לצרף מישהו מאומות העולם למהלך הזה, עם המחיר שאתה צריך לשלם על זה, של כל הצרות שהם עושים, הבירורים הקשים שמבררים איתנו במדבר.
אבל יש פה ערבוב, הרי הערב רב בסופו של דבר מתערבב בעם ישראל, נישואים, מתחתנים, הילדים כבר, מה הם נחשבים? הם נחשבים כבר כחלק מעם ישראל. זאת אומרת, הרי יש טענה תמיד שהיא קשה, אומר, היהדות, יש מי שאומרים, היהדות היא גזענית, יש שהתבססו על תפיסות שאומרות שביהודים יש... הרגע זה עניין של מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לרמב״ם, לגבי תפיסת הגר. פה מה שבעצם אנחנו למדים, מה שאני לומד ממך, זה שכל אחד ואחד מאיתנו יש בו מן הערב רב.
בדיוק. כלומר, יש משהו שהוא מעורבב בתוכנו. איזה מין חוב שאנחנו נושאים כלפי האנושות. אתה יודע, נאמר שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, ההלכה מדברת על אדם שיש לו שני אדונים. הוא עבד לשני אדונים, אחד מהאדונים שחרר אותו, האדון השני לא שחרר. אז מה הוא יעשה? איך הוא יתחתן? הוא לא יכול להתחתן לא עם בת חורין, ואם לא עם שפחה. אז ההלכה אומרת, כופין את רבו, מפני תיקון העולם, כופין את רבו ומשחררו, וכותב לו שטר על חצי דמיו. אנחנו מבינים, העבדות במצרים הייתה כפויה על ידי שני אדונים. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו עבדות, גם פרעה גזר עלינו עבדות. אבל באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא, אחד משני אדונים, החליט לשחרר אותנו, אבל השני לא רוצה. אז מה עושים? מפני תיקון העולם, תיקון העולם מתעכב. כופין את רבו, כפו את פרעו, ומשחררו. אבל יש לנו חוב כלפיו, כותבים שטר על חצי דמה, והעבד צריך לשלם משהו על השחרור שלו.
וזה החוב שלנו לאנושות?
זה החוב שלנו של האנושות.
לקבל אלינו.
בדיוק, וזה בא לידי ביטוי בחוליית הקשר בינינו לבין אומות העולם, הערב רב. הערב רב שעושה צרות ושאי אפשר בלעדיו.
ושהוא חלק מאיתנו, בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים לברר מי ערב רב, מי יהודי.
אכן.
וזה מעניין. וזה גם בעצם נקודה שאפשר להשאים את היהדות בסוג של אליטיזם גזעני.
ואבדיל אתכם מן העמים, אומרים חז"ל, ולא הבדלתי את העמים מכם.
עד כאן פרשת בו. אני מקווה שהשכלתם. תודה רבה לצופים, תודה רבה לך, הרב אורי שרקי, היה מרתק, כרגיל. וזהו.
שלום וברכה.
שלום וברכה.